המדרש בבראשית רבה בפרק עין ה אומר, גדולה היא הענווה שבה נשתבח יעקב אבינו עליו השלום. איפה ראינו את פרשת וישלח, כאשר יעקב שלח מלאכים אל עשיו אחיו ואמר, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב. כלומר, יעקב אבינו עליו השלום, אפילו שהיה מלא תורה, מלא וגדוש בתורה, ואילו עשיו רשע, רע מעללים היה, יעקב אומר, כה אמר עבדך יעקב. הגמרא אומרת מכאן שהענווה גדולה. מאיפה ראינו, יש במסכת קלה משהו מעין זה, לראות מה זה, כמה צריך האדם לעבוד על זה, וזה אין לזה סוף. המדרגות של הענווה הן מדרגות רבות ועצומות שצריך הרבה לתרוח כדי לזכות להם. אנחנו כעת נמצאים גם ערב הפטירה של רחל אמנו, מחר בלילה זכותה תעמוד לנו. יעקב עלה, הוא היה הבן זוג שלה האמיתי, העיקרי, היה ענב, וגם היא הייתה ענבה. כל מה שזכתה רחל זה בגלל, בזכות מידת הענבה שהייתה לה. ותראו מה כתוב עליה. הגמרא אומרת שרחל תפסה מידת השתיקה, ולכן זכתה מכל הנשים, מכל האימהות, ולא רק מכל האימהות, אפילו מכל האבות. ומדרש ויצא מביא שכאשר נחרב את המקדש, זעזע משכורת המדרש הזה, נקרע ליבו 12,000 קרעים. קורה שם איך שאברהם אבינו מגיע ומגפף את העמודים של בית המקדש ובוכה ומיילל וצועק. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, מל ידידי בביתי, ידידי זה אברהם. אז הוא אומר לו, תראה הבנים שלי כמה טרחתי עליהם, ומסרתי את זכור שלי, מסרתי את עצמי לכבשן האש, ומה קרה? אז הוא אומר לו שהם עבדו עבודה זרה. אומר לו, אבל מה, היית צריך לרחם עליהם, כמה אני טרחתי, כמה אני זה. והקדוש ברוך הוא לא ענה לו, לא קיבל את בקשתו, את כמו שאומרים, את התלונה שלו, איך שתקרא לזה. הכך בא יצחק, התחיל להגיד לקדוש ברוך הוא, אני בן יחיד לאבא שלי ולאמא שלי, נולדתי, אבא שלי היה בן 100, אמא הייתה בת 90, שהגעתי לגיל 37, אמרת לאבא, כחנאי, זה הפרשה שלנו, כחנאי בנך את יחידך את יצחק, ולך לך ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וכמה אני מסרתי את נפשי ולא הרהרתי אחר מידותיך כלל, ועכשיו ככה נעשה לבנים שלי. אומר לו, הם עבדו עבודה זרה, הזהרתי אותם ולא. בא יעקב אותו דבר, צועק, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, כמה טרחתי בשביל הבנים וצער גידול בנים, וגליתי מביתי לבית לבן, ולא נחתי ולא שקעתי ולא שלפתי. אומר לו, אתה זה, הבנים שלך חטאו, אין מה לעשות, אני זהרתי אותם והענשתי אותם, בשביל זה מגיע להם עונש. אומר כתוב אחר כך מיד במדרש, באותה שעה קפצה רחל אמנו עליה השלום, צעקה ואמרה לו לקדוש ברוך הוא, אתה לא זוכר שאני כשבעלי יעקב הכיר אותי שם ליד הבאר ונתן לי סימנים ועבד 7 שנים בשבילי, וכמה טרח ואיזה מסירות ונאמנות. הגמרא אומרת לו, היה אדם נאמן בעולם וזהיר מהגזל כמו יעקב. הוא אומר לו ללבן, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ו6 שנים בצונך, תחלף את משכורתי 10 מונים. הוא אומר לו, הקרנה, תוציא כעת את כל החפצים שפנששת, את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? הוא אומר לו, שים כה נגד אחי ואחיך, ויעידו בין שנינו. אותו גמלה יכול להיות חתן בבית חמיב 20 שנה, לא ייקח אפילו איזה חפץ קטן, לא חפץ קטן, מהת? לא יכול להיות שיש אצלו? לא היה אצל יעקב, אפילו מהת קטנה משל לבן לא היה לו. ככה היה זהיר מהגזל. ואז אחרי זה, רחל אומרת לו, תראה ככה היה, ואחר כך, לא עוד אלא שהגיע זה יום החופה, והוא לוקח את לאה ושם במקומי, ואני יודעת את כל זה, ואני שתקתי, ולא הוצאתי לחרפה את אחותי, שהיא צרתי, צרה, אישה לא יכולה לסבול את האישה השנייה, איך היא תסבול אותה? אז הוא, ועוד, לא רק זה, אלא שמסרתי לה את הסימנים, הוא נתן לה שלוש סימנים, שהם נידה, חלה, הדלקת הנר, אמר להם זה סימנים של אישה יהודיה. רבי אברהם אזולאי כותב עוד, נתן לה עוד שלוש סימנים, אמר לה יש שלוש מקומות שיש לאדם יצר הרע, תנוך אוזן הימנית, אם תמשכי לו פה תוריד לי לו את יצר הרע, פעם שהם רוצים לאיים על ילד עושים לו ככה, ובוהן ידו הימנית ובוהן רגלו הימנית, שם נמצא יצר הרע, תנדנד לו את זה, ילך יצר הרע ממנו. ואני מסרתי את הסימנים ללאה, ולא עוד אלא שהוא היה מדבר עם לאה ואני יושנת שם בחושך ואני עונה לו במקומה. הוא מעני שאני בשר ודם, לא קניתי לצרה שלי ולא הוצאתי אותה לחרפה, ואתה מלך מלכי המלכים קיים לנצח, מפני מה קנית לעבודה זרה שאין בה ממש? שמע את זה הקדוש ברוך הוא, אמר היא צודקת. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל לגבולם. תנה, מה כל ברמה נשמע? למה זכתה רחל יותר מכולם? נכון שהיא הביאה טענה צודקת וטענה כלו החומר עשתה, אבל בגלל שהיא הייתה שתקנית, ומי ששתקן בשבילו בשמיים מרחמים עליו, בשבילו מבטרים לו, בשבילו מקבלים את תפילתו בגלל השתיקה שלו. זו הייתה רחל. גמרא אומרת שהיא הייתה שתיקה, וגם הצאצאים שלה תפסו מידת השתיקה. תראה יוסף הצדיק, מכרו אותו אחיו ושנאו אותו, לא סיפר ולא דיבר, וישב עם יעקב אבינו 17 שנה ולא גילה לו שהם אחים שלא מכרו אותו. אחרי זה בנימין אותו דבר, אומרת הגמרא עליו, האבן של בנימין זו אבן ישפה. ישפה, היום קוראים לה בלטינית ג'ספיס. ג'ה, ג'ה, הם לא יודעים להגיד יא. ג'ספיס, זה אותו, זה תרגום של ישפה. והיא אבן יקרה מאוד. למה זכה לאבן הזאת? אומר המדרש, יש פה. היה לו פה ולא דיבר. יכל לדבר הרבה דברים. שתיקה. לא מוציא מהפה שלו שום מילה. זה בנימין. אחר כך, מה יצא ממנה? שאול. שאול המלך, כשקיבל את המלוכה, שהגיע אצל שמואל הנביא פה, ברמות למעלה, שמואל ביתו ברמה, ואמר לו, איפה האתונות? אמר לו, בלך לכאן קבר רחל, ציצה אשר בנימין, בארץ בנימין, שלמצא את האתונות, וככה היה. ומה עשה? מיד הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אמר לו, זה המלך שצריך להיות על ישראל, קום משחהו. ומשח אותו, וחזר שאול לאבא שלו, קיש, והביא לו את האתונות, ועד דבר המלוכה, לא יגיד לו. איפה יש דבר כזה? הגבר, נהיה מלך. חוזר הביתה, רגיל, כמו איש רועי צאן. הוא לא אומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע ששמואל הנביא עשה אותי מלך? איפה יש דבר כזה? למה? מוצצה של רחל אמנו. אחריו, מרדכי היהודי. אחר כך אסתר המלכה, אין אסתר מגדת מולדתה, ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. אז בגלל השתיקה והענבה, מה זה שתיקה? זה בא מענבה. כשאדם אומר, נפשי כעפר לכל תהיה, אז מזה אותי, אלא בוא, חלף וגידף, חיפר לי את העוונות. בוא נמשיך הלאה. הזוכה על ידי זה, תראה איזה מדרגות. ועוד יותר, תראו מה כתוב במסכת קלה. מסכת קלה שם, דבר מבהיל, המשנה שם אומרת. משנה שם אומרת בפרק ב', גדולה היא הפרישות. אין כמו פרישות. מה זה פרישות? שאדם נזהר מכל דבר, ולפעמים מצמצם את המאכל שלו, כמו מרן רבי יוסף קארו, תראה בספרו, מגיד משרים. במקום לאכול פרוסת לחם בבוקר, היה אוכל חצי פרוסה. במקום לשתות כוס מים, חצי כוס מים. זה נקרא פרישות, לקדש את עצמו במה שמותר לו. פרישות זה דבר גדול, לפרוש מכל דבר ששייך תענוגי העולם הזה, כמה שפחות להתענג. צדיקים לא שייך תענוג, אבל דברים מינימליים, הכרחיים של קיום הגוף, גם בזה הם הולכים על הנקודה, פחות מה שצריך. מה עושה הפרישות? אומרת המשנה, מביאה על ידי זהירות. על ידי זה ייזהר בכל המצוות. לפעמים בן אדם קורש, נתקל. לפעמים לא הולך, יושב הבית, נגיד, הכיפה שלו נפלה, הוא לא שם לב, ברך בגילוי ראש. מה יעשה? זה אנוס. או לפעמים קורש, נאנס בשינה, נרדם בלקיעת שמה. קורה כל מיני דברים שאדם מתוך אונס. אבל לא, אם הוא יהיה פרישות, יביא אותו לידי זהירות, שלא יבוא לידי תקלם בכלל. לא יהיה מצב שיקח גזל, לא יהיה מצב שישכח לשלם חוב, לא יהיה מצב שיעשה איזה דבר לא כהוגן. זה נקרא זהירות. וזהירות מביאה לידי זריזות. זריזות שהוא יעשה מצוות, חשק. הוא יקום בבוקר בזמן, הוא לא יצטרך להתעייף, יהיה מעשרה ראשונים, יבוא ראשון לבית הכנסת, יבוא לבית המדרש ראשון, יושב ילמד תורה, יזכור את הלימוד שלו, הוא זריז ונזכר. זה נקרא זריזות. ואז ריזות מביאה, אחר כך נקיות. נקיות שלא יהיה תומעה, דבר תומעה בו. שום רבב של שום חטא ועוון. סטרה אחרה לא יכולה להתקרב אליו. בורחת ממנו. מרוב הקדושה שלו. הנקיות מביאה לידי טהרה. שהוא נהיה טהור. נשמתו טהורה, גופו טהור. תראה, משה רבנו, שעת פטירתו. מה אומרת נשמת משה לקדוש ברוך הוא? בבקשה ממך, תניח אותי בגופו של משה. מכל באי עולם לא ראיתי גוף טהור כמו גופו של משה רבנו. כך היא אומרת לקדוש ברוך הוא. אז הוא מאשר את הדברים. זה לא היה אפילו כהוא זה גוזמה. כך היה משה. קדוש וטהור. וכמה היה זהיר, וכמה היה זה. אז כל זה בא. אחר כך הטהרה הזאת מביאה לידי חסידות. שעושה תמיד לפני משורת הדין. והחסידות מביאה לידי ענבה. מי ענב? אז זה לא פשוט להיות ענב, זה כמה, כמה, כמה. ומה ענבה? בסוף הדברה אומרת, וענבה גדולה מכולם. כלומר, נכון, חסידות זה דבר גדול, ופרישות זה דבר גדול, וטהרה זה דבר גדול, וזריזות וזהירות, וכל אלה המידות, מידות נפלאות. אבל אתה יודע איזה מידה יותר גדולה מכולם שעוברת את כולם? זאת הענבה. אין כמו הענבה. והענבה גדולה מכולם. וכך היא גם בעולם האמת. מישהו ענב הוא הגדול ביותר. תראה רבנו בחיי כותב בספרו כד הקמח. ספר נפלא מאוד זה הספר הזה. כל מיני מושגים וערכים. לפי א' ב' זה הולך שם. הוא כותב שם, תדע, בתחיית המתים, איך קמים המתים? הוא אומר לפי האלף בית. בהתחלה כל מי ששמו מתחיל באלף. זה הולך לפי סדר. נגמרים כל האלפים, אחר כך בית. אחר כך גימל, אחר דלת. עד עוד תו. תו האחרון. הוא אומר אבל, מי שהיה ענב הוא לפני כולם. לא הולך לפי תור. הוא קם ראשון שנאמר והענבים ירשו ארץ. ככה מעלת הענבה היא גדולה. ועוד ענבה אמרו הרב חידה עליו שלום כותב בספר יוסף תהילות בשם המקובלים הראשונים. כמה יוצא ענבה? עין ונון? 120. בבקה 11? 131. מה 131? שמו של ההוא. השר של אובמה. סמך מם, הרמינן, סמך מם, א' למד. זה 131. אומרת, תפתח, תפתח תהילים, מזמור 131 זה קלה, חוף למד א', מה כתוב שמה? שמה לדוד, אמרי לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות נפלאות ממני, לא שיביתי ודוממתי נפשי כגמולה לאמו כגמולה לנפשי. מה זה לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי? מתי? אומר כאשר לקח אותי מהצון האבא בבא שמואל הנביא ומשך אותי למלך לעיני כולם, לא גבה ליבי. אחים שלו הגדולים, שבעה אחים גדולים ממנו, וכולם ענקים בתורה, היו ראשי סנהדראות, והוא בא הקטן, דוד הקטן, יותר מכולם, לא גבה ליבי. אחר כך ולא רמו עיניי, מתי שאני הרגתי את גוליית, קרדתי את ראשו, איפה? בעמק האלה, ויצאתי עם הראש שלו, ורצתי וכל בנות ישראל הריעו לי, וזרקו לי את כל זהבם וכספם ותכשיטיהם זרקו עליי. טבע שבן אדם מסתכל רגע, או עושה שלום. לא, לא הסתכל. הוריד את הראש שלו ברצפה. שלא יקבל שום כבוד או יורה. זה הקדוש ברוך הוא עזר, אני כלום, אני לא עשיתי שום לא. ולא הלכתי בגדולות נפלאות ממני, שהייתי בית המדרש, היה בית המדרש, היה מתווכח, עריות היו שם, דואג, אחיתופל, כל אלה היו עריות שבתורה, דורשים 300 הלכות במגדל הפורח באוויר, בדיני בום וחליצה, 300 הלכות ביום אחד, דורשים מגזרה שווה, מקל וחומר, והוא היה מנצח אותם, ואף פעם לא הסתכל ולא דיבר באיזה התרברבות, או באיזה... וככה אמר בן זומה, איזה הוא חכם הלמד מכל אדם, הוא המפרשים בעלי הרמז, אדם, ראשי תיבות, אברהם, דוד, משה. אברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר, זה הפרשה שלנו. הנהו אל תדבר אל השם, ואנוכי עפר ואפר. דוד אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, ומשה אמר, ואנחנו מה? אז איזה הוא חכם הלמד מכל אדם, מהשלושה האלה, איזה ענוותנים היו, שאדם מחשיב את עצמו לאפס, זה נחשב אצל הקדוש ברוך. אדם רוצה לנצח את אויביו, יתנהג בענווה, שתיקח מידת השתיקה, ואפילו מעליבים אותו, אפילו מבזים אותו, שתוק. שדחמד עליו השלום, גאון הגאונים היה, לא היה דבר בתורה שלא ידע, ולא הייתה ארץ או מדינה או גדול ענק בתורה מכל העדות והארצות שלא פנה אליו בשאלות ותשובות. בעיקר רוב החידושים שלו זה רבני אשכנז. היה באותו דור רבי חיים פלאצ'י, כותב לו, מכתבים. בנו רבי אברהם פלאצ'י. אחר כך יש לו שמה כולם. כל חכמי אשכנז הענקים כמו רבי יוסף שאול נתן זון, היה הבעל המערם שיק, תלמידו של החתם סופר, ועוד ענקי עולם מכל הארצות, היו כותבים לו חידושים. פעם אחת הוא אמר, איך הוא זכה לכל זה? איך הוא הגיע למדרגה הזאת? הוא היה בני שהוא היה בגיל 17, הוא היה יתום, היה פה, גדל בירושלים, הוא יליד ירושלים. היה בגיל 17 פה בירושלים, והיה לומד בישיבה. ובאותה ישיבה, היו איתו, בחורים, אז בחורים מקנאים שרואים מישהו מוצלח, רואים אותו בפרט שהוא יתום ועני, איך הוא עובר את כולם, נהיה כמו אחד הרבנים בישיבה. לא יכולו לסבול. יום אחד קראו לזה נוצריה עם מה שמה וזכרה. עובדת שם, שוטפת כלים בישיבה, והייתה מנקה את הרצפות, שחדו אותה שתלך תעלין עליו עלילה, עלילת זדון. והיא הלכה לרבנים ועלילה עליו. הוא ידע מזה ושתק. הרבנים לא עשו כלום, אבל, והדבר התגלגל והתפרסם בין הבחורים, והתחילו להתלחש עליו. והוא מסכן יודע שזה שקר וכזב, ואין בזה אפילו שמץ של אמת. והיה במסתרים תפקי נפשו, יתום, בחור, בוכה ושותק, ולא הגיב כלום. ואחרי זה התחתן, זכה ונהיה גדול וענק בתורה, לא עברו שנים אחדות, והנה פתאום באה הגויה הזאת, וצועקת ובוכה, והזהו אותה, ראו אותה כמו אחת בת 50, היא כולה, עוד לא הגיעה לגיל 30, כנראית כבת 50-60, אומרת כמה צרות מצאו אותה, שני בעלים רעים, אחד ברחה מזה הלכה לזה, ואיסורים וסבל מאותו יום שהיא העלילה עלילות על הבחור הזה, ויודעת שהוא צדיק, והיא באה להתוודות כעת, לבקש ממנו מחילה, נהנה כולם. ואז התגלה הדבר, שכך שהוא היה איש צדיק וקדוש, וסתם מעלילו עליו וחשדו בו, אשרי מי שחושדים בו ואין בו. אבל איזה גבורה זאת, לעמוד בחסד הזה, בעלילה השפלה הזאת, ולשתוק, זה ככה גדל. והוא אחר כך זכה, שנתעלה על כל בני דורו, היה ענק שבענקים. והיו אפילו כל המוסלמים בחברון, וסוף ימיו היה בחברון. כל המוסלמים בחברון היו מפחדים ממנו, מתייראים ומכבדים אותו כבוד עצום, כבוד מלכים. כשנפטר הם החליטו שהוא, חס ושלום, חלילה וחס, מוסלמי. אז הם רוצים לקבור אותו בית הקברות המוסלמי. היהודים קברו אותו, בתעל מן היהודי בחברון. ושמעו שרוצים לגנוב אותו שבועיים שלמים. בלילות היו עומדים משמר יהודי שם, שלא יגנבו את הארון שלו מהקבורה שם, שלא יפתחו את הקבר ולא יוציאו אותו משם. עד כדי כך. זה היה גאון הזדהמת. אז זכה, תראה הקדוש ברוך הוא, רומם אותו וגדל אותו וניסה אותו מעל כולם. אז ככה האדם זוכה. על ידי מידת השתיקה, וזה בא מענבה. אם אין לאדם ענבה, לא שווה כלום. אם הוא חס ושלום מתגאה, לוקח את כל השכר שלו. וכותב רבנו יונה, רבנו יונה כותב בשערי תשובה, שאם אדם מפרסם את המצוות שהוא עושה, ואת הדברים החשובים שלו, הוא עובד. ולא רק זה, שכר שלו מקבל פה, ומקבל עונש בעולם הבא. שהוא מפרסם את עצמו. זו היה גאון רב עזריאל הלדסהיימר, גאון אדיר היה בגרמניה. גרמניה של אז היו בה הכופרים הארורים האלה, אלה שכעת כל הזמן מסיתים ומדיחים נגד החרדים ונגד הדת ונגד שמירת מצוות. עכשיו יש להם נושא חדש, הם לא יורדים מזה. הפרדה בין גברים לנשים. הם פוסקים את ההלכות היום. עורכי החדשות והקריינים של הרדיו, הם אומרים מה יהודי, מה לא יהודי. הם יודעים מה זה יהודי בכלל, בקעה הלאום. הם אומרים לך מה הלכה, מה לא הלכה, רשעים. איפה ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. איפה כל מקום שיש תערובת אנשים ונשים, אנדרלמוסיה באה לעולם, והורגת טובים ורעים. אתה יודע איזה דברים נוראים קורים. והכל בגלל הדברים האלה. גבר שעובר בין שתי נשים, הגמרא אומרת, הוא בסכנה, יכול למות. היום אנשים מזלזלים בזה, אתה יוצא מבית הכנסת, אישה מפה, אישה מפה, אנשים לא שמים לב בכלל. חושבים שזה סתם חומרה או איזה חסידות. שוטים שבעולם. כמה אנחנו צועקים על זה, זה לא עוזר. לפעמים אפילו אנשים יראה שמיים עם זקן בפאות, לא אכפת לו. עובר יש אישה מפה, אישה מפה נכנס. זה היה מסוגל למות. הגמרא אומרת, אם היא נדע, יהרוג אותו. השם הצילנו. ולא אכפת לאנשים, לא יודע, לא, אין שכל, אין דעת, אין תבונה. חושבים שזה איזה מידת חסידות, או שזה המצאה, זה אחד אומר לי, לא, הספרדים לא נהגו בזה. אתה אומר, מה, הספרדים לא היו בהר סיני? איזה דברים בטלים, מי יכול לדבר כך? זה כופר מי שאומר כך. זה התורה שלנו, זה תורה אחת לכולנו. יש בה הבדל בתורה בין עדה לעדה? בגמרא היה עדות? במשנה יש עדות? מה זה? ואנשים זלזלים בכל זה, ובאים אלה וצועקים, מה זה הפרדה בין גברים לנשים? למה אישה לא תשב בין גברים? למה לא זה? היה זה משוגע אחד שוטה, שעשה בת מצווה, לבת שלו, הביא אותה לבית הכנסת, הושיב אותה לידו. באו אנשי בית הכנסת, עם אנשים משלנו, חלק מהם באים פה לשיעורים. אמרו לו, אלו, מה זה? אומר, שתקו, זה הבת שלי, בת מצווה היום. היי זה, על מה? הוא רוצה לעלות על התורה ביום שבת, ומשיב אותה בין הגברים. התחילו לצעוק עליו מפה משם, כמה המשוגע הזה, לקח את ביתו, ועלה לעזרת נשים, ישב איתה שם. קיים את הפסוק, ונשים משלו בו. זה חסרים משוגעים בעולם. יש. אז יש, כל מיני שוטים, חמן ירחם עליהם, ישלח להם שכל, אני לא יודע אם יועיל להם השכל, אבל אבל האדם לפחות יבין מה, איפה הוא נמצא, מה הוא צריך לעשות. זה איסורי דאורייתא. חושב שלהסתכל בנשים זה דבר שמה בכך? איסור תורה ולא תתורו אחר לבבכם, אחרי עיניכם. והרמב״ם כתב, שמת אומר, מה אני עשיתי? סך הכל הסתכלתי עליה. שמה נגעתי בה? שמה עשיתי משהו? שמה עברתי עבירה? מרדה שזה יותר חמור מגופה של עבירה. למה זה שעשה את העבירה מילת אהבתו, נשאר במפח נפש, מרגיש את עצמו בזוי, משפל שהוא כך זה. אבל זה כל הזמן, הראש שלו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכל הזמן, ולא תטור. והיום אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר, אין לו שום דבר. שמרחם עלינו. אז אכן צריך לדעת, הדבר הזה לא דבר של מה בכך. זה דבר שצריך להיזהר בו, בפרט עכשיו, שאנחנו בסכנה כזו גדולה. דרך היום אנשי השלטון, אני לא מקנה בהם. כל אלה שצריכים, אם זה אלה שמקבלי ההחלטות, אם אלה שמבצעים את ההחלטות. זה אוי לי מכאן, אוי לי מכאן. האיראנים תוך כמה חודשים מתחמשים בנשק אטומי. אם יש להם נשק אטומי, אוי ואבוי לעולם כולו. יחריבו את כל העולם. גמרא כך אומרת. שהפרסים, אם עלה זה, אוי ואבוי. מגמרא בקידושין. זאת אומרת, מחריבים את כל העולם. זה בדיוק נאמר על אלה. זה הם, מי זה? אם לא הם? הראיני פרסי, הראיני, אמר לו מלאכי השרת, מה לא רואה את המידע האחרים של בבבל? הראיני שדים של בית הכיסא, אמר לו, תראה, אלו הפרסיים. השמנים, כתוב שם, כדום, סורבלים כדום, ואין להם מנוחה כדוב. זה כמו דובים שחורים, ככה הגמרא מתארת אותם. אלה השדים של היום, השם מצילנו. צד שני, אם תתקיף אותם, מה אתה תעשה אחר כך? אתה יודע איזה סכנה זאת? איזה מצב נורא זה? ובזמן שיש זעם, זאת אומרת שיש זעם בשמיים. הגמרא אומרת, ענשנה נעשה, ביטל מצוות עשה, מענישים אותו. בדרך כלל, עשה מצוות עשה, עבר על מצוות עשה, נגיד, עבר זקן והוא לא קם לפניו. אז עבר על מצוות עשה. וחזר בתשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. אבל בשעת צרה או בשעת זעם או בשעת חס ושלום שיש דין בעולם, מענישים גם על מצוות עשה. שמצילנו. אחרי צריך זהירות גדולה. זהירות גדולה. מה התירוץ לזה? ענבה. שיהיה ענבה. אין הבדל. לא גבר בין נשים ולא אישה בין אנשים. אסור. אסור כאן. הגמרא ביבמות אומרת בירושלמי, מעשה ברבי לוי, הוא רבי לוי בר סיסי, שאנשי כפר סימוניה באו אצל רבנו הקדוש, ואמרו לו, תן לנו רב, שילמד אותנו תורה. עכשיו הם לא היו עמי ארצות, הם יודעים תורה, רק רוצים לדעת ההלכה. היו עליהם משניות, ותוספתא, וברייתות, בלי סוף, ידעו הכל בעל פה. אבל יש פעמים יש סתירה, ורוצים לדעת מה ההלכה. או שיש מחלוקות. כמו מי נפסקה ההלכה. תן לנו רב, שיפסוק לנו, יורה לנו הוראות. לקח את תלמידו המובחר, רבי לוי, הוא רבי לוי בר סיסי. אמר להם, הנה זה תמיד חכם גדול, קחו אותו, הוא כמוני. לקחו אותו, סמכו שמחה גדולה. אמרו, מה רבי יהודה הנשיא? ממליץ עליו, זה ענק שבענקים. עשו לו שם, בנו איזה במה יפה, ואיזה פריון, ואיזה שלטים שמו, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, ברוך בו אחד לשלום, ובארמית בריך מתייך לשלם, והכל, והודו לדמי כתוב, כי לעולם חסדו, ומכל הצדדים, כל מיני, ולקחו אותו, והוא היה רגיל לשבת ליד רבנו הקדוש על מחצלת ברצפה, ורבנו הקדוש שיא הענבה. עכשיו שיבו אותו על איזה במה מפוארת, כולה עטופה בכתיפה, בכתרים, בכל מיני אורות זוהרים. ושאלו אותו שלוש שאלות. שאלו אותו שאלה ראשונה, נריה, לא ענה להם. שאלה שנייה שאלו אותו, לא ענה להם. שאלה שלישית, לא ענה. אז הפסיקו לשאול אותו. הלכו חזרה לרבנו הקדוש, אמרו לו, מה נתת לנו? אז בשלום זה כמו עץ. חטבה. למה זה חטבה בערבית? עץ. לא עונה, אתה מדבר עם עץ, לא עונה לך. חוץ מכבודו. אמר להם, למה? נתת לכם תמיד חכם הכי חשוב. הוא ראה גם שהם לא רוצים אותו, הוא חזר לישיבה. קרא לו רבנו הקדוש. אמר לו, תגיד לי, שאלו אותך שלוש שאלות? הוא אומר, כן. ולא ענית להם? לא עניתי להם. עכשיו רבנו הקדוש כבר ידע מה הם שאלו אותו, הוא שאל אותם. אמר לו, מה? הם למדו דיני יבמות. זה מסכת הכי קשה מהמסכתות. היו שלוש מסכתות יש. סימנם אני, עירובין, נידה, יבמות. אלה שלוש מסכתות קשות מאוד. גם הסוגיות שלהם סתומות, וצריך לדעת לפצח אותם, לבאר אותם. לא, לא קל. אז שאלו אותו שם, מסכת יבמות, מסכת ארוכה יחסית. שאלו אותו, מה דין יבמה שהיא צריכה לחלוץ לאח בעלה את הנעל? מה עושים אם חס ושלום היא גידמת, אין לה ידיים? איך תחלוץ? הוא לא אבא בידי, לא ענה לו. רבנו כאילו שואל אותו, הוא אומר לו, תחלוץ בשיניה ובכל גופה. אפשר באצבעות של הרגליים, אפשר עם השיניים, אפשר עם הלשון. יש, לא עליכם, אין ציירים היום שלא יודע, אין להם ידיים, והם ציירים איזה ציורים הכי יפים. הם אומנים גדולים. אז גם היא תעשה איזה... מה לא? הנה, ענית. שאלה שנייה מה הייתה? שאלו אותה, הרי כתוב ירקה בפניו. מה הדין אם חס ושלום, האישה הזאת היה לה לא לכם, בחניכה עם דימום. וכשהיא ירקה, היה דם. אמר לו, מה הדין אם ירקה דם? זה מועיל? צריך רוק. אמר לו, אנחנו מסתכלים בדם, אם יש בזה צחצוחי רוק, יש בזה קצת קצף של רוק, מעורב, לפעמים זה לא דם נטו, מעורב עם זה, מועיל. אומר לו, הנה, יש בידך. מה הוא חושב, אתה יודע. שאלה שלישית, ורשום, בכתב אמת, כך כתוב בספר עזרא. אם רשום, למה אמת? ואם אמת, למה רשום? הוא לא יכול לענות להם. הוא שואל אותו כעת רבנו הקדוש, למה רשום אמת? אומר לו, זה קודם גזר דין, רק רשום. אחרי גזר דין, זה גם אמת. אמר לו, הנה, תראה איך אתה עונה לי בשנייה אחת, הוא אומר להם, תראו, הוא יודע. אז למה שמה לא ענית? אומר לו, הרב, אני אעשה, אני רגיל, אני יושב פה לידך על המחצלת. אני יושב בענבה, בשיא הענבה, אז יש לי תורה, כי התורה משלה למים. היא עוזבת מקום גבוה ויורדת למקום נמוך. אבל הם שמו אותי במקום גבוה, המים לא מגיעים לשם. בנו לי איזה במה מיוחדת, והפריון, וטעפת רוחי עליי. עלה לי ככה גאווה, יאורה, נהייתי ככה. אני מרגיש את עצמי מתנשא יותר מאחרים, יותר גדול וגבוה מהם. לא מדבר איתם בגובה העיניים, אלא מעל ראשיהם. הלך אמר להם רבנו הקדוש, קחו אותו חזרה, אם אתם רואים שידע את כל התשובות, קחו אותו, ואל תשימו לו לא במה ולא שום דבר, יישב איתכם, וככה היה. זה רבי לוי בר סיסי. מה היה איתו? הגמרא מסכת תענית מספרת לנו, שפעם אחת באו הגויים, מחשמם זה אלה, חיזבאללה, אבות אבותיהם של העמלקים האלה, שהם רשעים ירכב. באו לשדוד שם את המקום. זה עד, המקום, עד היום, המקום ידוע, זה קיבוץ ססה בגליל, זה גם סמוך ללבנון. באו לשם, ולא יודעים מה לעשות, שם יש ישיבה, כולם לומדים תורה וכפריים, חקלאים. חצי יום עובדים בשדה, וחצי יום באים בית המדרש. ולפעמים יש ימים שאין עבודה בזה, הם גמרו את העבודה בחקלאות. זרעו והשקו את האדמות, ועכשיו הם מחכים ליבול. אז הם באים בית המדרש, כל הזמן לומדים. אמרו לו, רבנו, אנחנו לא יודעים להחזיק נשק, אפילו סכין, שבריה אחת לא יודעים. סכין יפנית אין לנו. איך אנחנו נלחם בהם? אל תפחדו. שבו אתם פה תלמדו, אני אטפל בזה. מה אטפל בזה? פתחת איך, לקח ספר תורה איתו, עלה לגג, והם הגויים מתקרבים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, ספר תורה הזה, אם אני ביטלתי עוד אחת מהספר תורה, שיבואו כעת הגויים לכאן. אם לא ביטלתי, שילכו. לא סיים לדבר, ברחו. 40 שנה לא נראו בשטח. כשגמרא אומרת, אחרי 40 שנה הוא נפטר בתלמידו. אותו דבר, עשה כן. אז יפשה ידו, והלכו להם. זאת אומרת, קיבל שיתוק ביד עליכם. להראות שהוא לא דומה לרבו. אז מכאן תראו מי זה רבי לוי בר סיסי. אלא מה? ענווה, ענווה. שאדם לא מחזיק טובה לעצמו, זה המעלה שלו. אפילו בגמרא מובל, למסכת תענית על רבי אלעזר, מי לנו גדול ממנו, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר ישב עם אבא שלו במערה 13 שנה. איזה קודש קודשים זה רבי אלעזר. היה עניש וקטיל. ארבע בעלייה אחרי פטירתו, 22 שנה במיטה כמו אדם ישן, מת. לא ריח ולא התפוררות ולא ריקבון ולא כלום. פעם אחת יצא לו תולעת מהאוזן ואשתו נבהלה, פחדה שיש איזה ריקבון בפנים, הוא בא אליה בחלום, אמר לה, אל תפחדי, זה חד פעמי, זה תולעת חד פעמית. אמר לו, מה הפירוש? אמר לה, אני פעם שמעתי שזלזלו באיזה תלמיד חכם ולא מחיתי, וזה העונש יחיד. אל תפחדי, מחר אין תולעים. ככה הייתה 22 שנה. עד שאבא שלו, רבי שמעון, בא אל החכמים בחלום, ואמר להם, יש לי פרידה אחת ביניכם, אתם לא רוצים להביא לי אותה? אז הבינו, והלכו לקחת אותו, באו עליהם כל אנשי אכברה, כפר אכברה, זה ידוע עד היום, נמצא בדרך לצפת, מאחורי צפת. אז באו עליהם עם סכינים, אומרים, לא, אנחנו נהרוג אתכם, לא תקחו מפה את רבי אלעזר. מה, למה? אנחנו רוצים לקבור אותו, אצל אבא שלו במירון. אמרו להם, לא, כל השנים שהוא פה, הוא שומר עלינו, אויב לא מגיע לפה, מחלה לא מגיעה, אף אישה לא מפילה, אף אדם לא מת טרם זמנו, לא קורה שום אסון בעיר שלנו, אז עכשיו תיקחו אותו, מי יגן עלינו? אז פחדו מהם. חיכו עד ערב יום הכיפורים. בערב יום הכיפורים הם היו עסוקים בהכנות לסעודה, למצווה לאכול בערב יום כיפור, לאכול ולשתות. היו העסוקים, זה הולך לקנות כבש, זה הולך לקנות גדי, זה העגל, זה תרנגולת, זה עושה כפרות, זה קונה יין, זה הולך לפייס את חברו. אז כולם טרודים. באו מהר, לקחו אותו משם, והכניסו אותו למערה של אביו רבי שמעון בר יוחאי וקברו אותו שם. אז היה רבי רזה שבא לקבור אותו, היה הכנעה, הגמרא אומרת, הכנעה, הנחש עומד מולם, רוצה לנשוך, להקיש אותם, מאיים עליהם. אמרו הכנעה, הכנעה, פתח פומח להיכנס בן אצל אביו. זז הנחש הצידה ונפתחה המערה, השכיבו אותו בפנים, יצאו, הסתמה מערה, וזהו. שתיים קבורים באותה מערה, לא יותר. הגמרא בבא מציעא אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו. בואו רבי אלעזר, מרא מספרת על המסכת תענית, שפעם אחת יצא מרבו במגדל גדור, מקום שהיה שמו בצפון, מגדל גדור. למד שם תורה, ולמד תורה הרבה, 15 שנה למד שם תורה, כנראה שזה היה אחרי השנים שהוא היה עם אביו במערה, והיה רוכב על החמור שלו, על שפת הנהר, כך כתוב בגמרא. חמור זה חומריות, נהר זה גם כן מראה על תואר התורה, אבל פשט זה פשט, הוא היה לו חמור, אשרי החמור שלו, ונהר על שפת הנהר. עבר איש אחד מכוער, אמר לו שלום, הוא לא ענה לו. אחרי זה רבי אלעזר, גמרא אומרת עליו, שהיה קצת ככה, בגלל שלמד תורה הרבה, אז הוא אומר לו לאיש הזה, תגיד לי, כל בני עירך הם מכוערים כמותך? הוא מסתכל עליו, אומר לו, לך לאומן שעשה אני. אז הוא הרגיש רבי אלעזר שהוא עשה לא טוב. שהיה ללכת אחריו עם החמור ולהגיד לו, נעניתי לך, מחול לי. אני התנהגתי לא בסדר, נבקש ממך מחילה. לא רוצה למחול. רבי אלעזר הולך אחריו כל הדרך. הוא אומר לו, מבקש ממנו סליחה, הוא לא סולח. והולכים. הולכים 12 מיל, 12 קילומטר. האיש הזה הולך, לא יודע, לא כתוב אם היה עם חמור או על הרגל, רבי אלעזר עם החמור הולך אחריו. עד שהגיעו לשער העיר, יצאו לפני העיר, 3 מיל לפני העיר, תושבי העיר, ברחמת יחד ישלם, ברוך הבא, כבוד הרב. אומר להם האיש הזה, למי אתם אומרים כך? אומר לו, זה יש אחריך בן אדם, מרחב על חמור, זה גאון גדול, אתה יודע מי זה? אומר להם, הוא לא ירבו כמותו בישראל. אומר, למה אתה אומר ככה? אסור להגיד ככה, זה צמיח. אומר, כך וככה אמר לי. אמר לו, אפילו אחי, תמחל לו. אמר להם, בשבילכם אני מוחל לו, בלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. נכנס רבי אלעזר בית המדרש, אמר לנו, עכשיו תקל לנו דרשה. מה למדת? 15 שנה למדת, מינינו אותך פה רב של העיר שלנו. ישב שם, התחיל, פתח ואמר, זה המילים הראשונות שלו. לעולם יהיה אדם רך כקנה ועל יהיה קשה כארז. קנה הוא רך. ועם כל רוחות שבעולם הוא שוכב, רק קצת רוח יש, הקנים, יש שדה קנים, כל הקנים קנה סוף. הם שוכבים על הרצפה. אבל אחרי שהרוח הולכת, הם נשארים במקומם. אבל הארז הזה הוא חזק, הוא יציב, הוא איתן. אז באים רוחות, הוא חזק, אבל פתאום באה איזה רוח חזקה פתאומית, עוקרתו והופכתו על פניו. למה שהוא קשה? ומכאן ללמד אדם, תהיה רק ככנס. וכך זכה ספר תורה, זכה כנס, סליחה. זכה כנס, יכתבו בו ספר תורה. זה הקנה, לוקחים אותו וכותבים עליו ספר תורה. למה ארז הוא יפה כשהוא נוטע? אחר כך לא ככה. הקנה שעוקרים אותו, כותבים בו ספר תורה, זה מראה הענבה. כמה הענבה חשובה. לכן אמר אני חוכמה, שכנתי עורמה. אומר הגאון מבילה על הפסוק, יערוב כמטר לקחי. אומר התורה דומה למטר. אם השדה שלך זרוע כעת חיטים ויורד גשם, יוצא חיטים. זרוע שעורים, יוצא שעורים. עדשים, אורז, מה אתה רוצה עוד? פול, אפונה, חומוס, בוטנים. מה זרוע? ככה גשם מוציא. אבל אם זרוע שם קוצים וירד גשם, יצא קוצים יותר גדולים. אומר התורה זה גשם. אם אדם יש לו מידות טובות והוא לומד תורה, מידות שלו נהיות יותר טובות. אבל יש בו מידות רעות, כמו קוצים או ברקנים, נהיה יותר קוצים, יותר גרוע שהוא לומד תורה. לכן צריך קודם לעקור את המידות הרעות, אחר חסף ללמוד תורה. יערוף כמטר לקחי, למה יערוף? לשון עריפה וערפו שם את העגלה בנחל, ואם לא תפדר ערפתו, אלא לפני שאתה יבוא גשם, יש קוצים בשדה, מהר לך תעקור אותם. הר השדה שלך יוצא קוצים. לא אמר הנביא ישעיה, על שדה איש עצל עברתי, והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, מגדר אבניו נעזבה. קרן היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו, ויסקלהו, ויתאהו סורק. זה צריך את הקרן לפני כן, לפני תחילת החורף, מנקים את כל הקרן, ומגלחים את כל הקוצים שצמחו שם, ומנקים אותו נטו, הכל כמו שצריך, יוצא אחר כך ענבים משובחים. אבל אם לא, יבוא הקוצים ויהרסו לך את הענבים. הכל הלך. הלך כולו כמשונים, אה? אז זה צריך האדם לעבוד על זה. שאלה, כן. תדבר בלי מנגינה שמה שאני אוכל לשמוע מה אתה אומר. אתה כאילו אתה מדבר בערב תשעה באב עכשיו. כן, נו. אני יודע שאתה רוצה להעיר את כולם, אבל תעשה את זה קצת ככה. כן. איך היו מה? מה, ואברהם אבינו לא היה דתי? וההורים שלו היו עובדים עבודה זרה. אז מה זה? זה לא אומר כלום. וזה שאל את השאלה הזאת, שאל איוב, מי ייתן טהור מתמה? לא אחד. מי נתן אברהם אבינו שהיה טהור? מתמה זה תרח. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אונקלו סגר, בן אחותו של טיטוס הרשע, קראו לו עקילס לפני כן. ועוד כמה זה בלק הארור הזה מה שמו וזכרו טוב שלא יודעים איפה הקבר שלו עושים עלייה לקבר אחר כך אז הוא בלק הזה יצא ממנו אחר כך אתה יודע מי יצאו ממנו? מה לא? אתה יודע רות דוד המלך יצא ממנו משיח צדקנו יצא ממנו אתה יודע מה זה? ולוט, הנה השבת אנחנו נקרא, השבת הבאה עלינו לטובה, לוט עם בנותיו, עמון ומואב, יצא רות המואביה ונעמה עמונית, מהם יצא משיח, זרע בדוד. זהו, זה המעלה, זה הדבר. אז אומר לכן, אומר הגאון מבין לזה, אני חוכמה שכנתי עורמה. אומר ולכן צריך להיזהר בזה. אומר ועוד תדע שעסק היצר הרע תמיד זה עם התלמידי החכמים. מביא את זה במסכת סוכה, דף נון ב', שעיקר היצר הרע הוא לא הולך לאנשים הפשוטים. הוא הולך למי שלומד תורה, למי שמקיים מצוות, מי שקם מוקדם בבוקר. מנסה להחתיא אותו, מנסה להפיל אותו באיזה אבון. לכן דווקא אנחנו שומרי המצוות צריכים יותר זהירות מסתם האנשים. למה מה יש לו לעשות עם אנשים פשוטים? מחפש דווקא את הגדולים חס ושלום כדי להפיל אותם. לכן צריך להיזהר בזה. עוד הגמרא אומרת על המנצח שיר מזמור. מה זה למנצח? גם אמר מנצח. האמת שמנצח זה לשון כלי של נגינה. עשרה כלים של ניגונים היה לו לדוד. יש שיר ששמו שיר, זה כלי ששמו שיר. כלי ששמו מזמור, כלי ששמו נבל, כלי ששמו עוגב, כלי ששמו כינור, כלי ששמו למנצח. אבל למה קראו לזה למנצח? אומרת הגמרא, זמרו למלך שנוצחים אותו עבדה ושמח. קדוש ברוך הוא כתב את התורה וכותב איזה פירוש בתורה, ובאו החכמים והם תחילים לדרוש דרשות, ולפעמים הם אומרים איזה פירוש, הקדוש ברוך הוא אומר פירוש והם אומרים פירוש אחר, והרבה פעמים יש ויכוח בין החכמים, והגמרא אומרת שגם למעלה יש ויכוח, בסוף יחיד ורבים מלך כרבים. הקדוש ברוך הוא רואה שאיזה תמיד חכם מנצח אותו הוא שמח, למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו ענב. אז אומר החתם סופר, מכאן תלמד שתלמיד חכם צריך לשמוח אם מנצחים אותו. לפעמים תלמיד חכם אמר הלכה, בסוף יצא שהוא לא צדק, ואם לא ראייה, והוא חוזר בו, אומר אני מתקן את דבריי, טעיתי. ועל זה אמרו בלשון מליצה, מודין דרבנן, היינו שבחיו, שהחכם מודה ואומר אני טעיתי, הלכה לא כמו שאמרתי, מודין דרבנן, היינו שבחיו, זה השבח שלו. אבל אם הוא לא חכם, טפש, הוא מה עושה? מתעקש, אומר אני צודק ואני צודק, וכולם יודעים שהוא לא צודק. אז זה הענבה שבאדם היא מגדלת אותו, מרוממתו, מנסיעתו, לכל. ועוד הגמרא ביומה אומרת, כמה מעלה גדולה לעסוקי שמעתת, ליבד הלכתה. שאדם זוכה להגיד את ההלכה, ולכוון בסוף אל האמת. וזה, ממה זה בא? אומרת הגמרא, משיעתה דשמיה, דהיינו ענבה. מי שהוא ענב, אז הוא זוכה לכוון לאמת, כמו דוד המלך עליו השלום. עכשיו אמרנו, הגמרא מונה את כל השבחים שהיה עליו, הרי באו לספר לשאול, מי זה דוד? אמרו לו, נבון, יודע לחש, יודע נגן, ועוד מה כתוב שם? אז זה אחר כך, עוד לפני זה מה כתוב, ושמע שורה, טוב רואי, יפה, יפה עיניים, 12 שבחים, והשבח האחרון, והשם עמו. מה זה והשם עמו? שהלכה כמותו בכל מקום. טוב, איך זה יכול להיות שבן אדם טועה פעם אחת, לא יהיה לך כמו? הנה, תראה תנאים במשנה. יש רבי מאיר, רבי יהושע, רבי יוסי, רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי ישמעאל, לחלקים, פעם הלכה כמו זה, פעם הלכה כמו זה. דוד המלך תמיד היה יוצא הלכה כמו. למה? היה תכלית הענבה. הוא היה בשיא הפסגה, מלך של ישראל. אין כמו. הוא היה אומר, לא חסיד אני, שכל מתחיל מזרח ומערב, קמים בשלוש שעות מהיום. הם קמים בשש, בשבע. תשע לא, זה כבר אהבל מי שקם בתשע. כן, צריך רופא. אז הוא קם לזה, ואני קם בחצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אז הוא היה חסיד. והיה בא הגמרא אומרת, יושב כתולעת בבית המדרש, תולעת. יושב על המעצלת, וכמו תולעת עם בן כולם, והיו באות נשים, מביאות לו כל מיני עניינים, ושליה, ודמי שפיר, ושליה, והיה אומר, זה דם טהור, זה דם תמה, זה התרנגולת הזאת כשרה, קורקבן הזה בסדר. מישהו היה להגיד, מה אתה מלכלך לי את היד, תביא כפפות, תביא זה, תביא הדה, אני יודע מה, לך שמה. לא, הוא בתוך הידיים שלו מלכלך את הידיים שלו, איזה מלך עושה דבר כזה? זה מלך. ככה יש שופט את ישראל. הוא בעצמו שופט את ישראל, יש ויכוח בין שניים, הוא אומר, תבוא אליי לדין. הוא פוסק. פלוני זכאי, פלוני חייב. זה צדיק, זה לא צדיק. זה חייב, זה זכאי. וכן, אז זה הדרך, זה טהור, זה תמינו עליכם. היה פוסק את ההלכות בעצמו, זה לנצח שיר מזמור, ואומר ספר חסידים, אם אתה יושב בישיבה עם חכמים, למשל לפעמים שבים קבוצה ולומדים תורה יחד, ויש לך איזה תירוץ, אל תמהר לתרץ אותו, תחכה, אולי מישהו יזכה בזה. אפילו שאתה יש לך את התירוץ, ואתה יכול, כמו שאומרים, לנצח, ולקבל על זה איזה צלש או איזה פרס יפה. ואם לא יגידו אחרים, אז אחרי זה, תגיד את זה. תגיד את זה אתה. אז ככה, בינתיים תיתן, כמו שאומרים, הזדמנות לאחרים שהם יגידו. אחר כך אתה תגיד. אומר וכן, אם חברך אמר חידוש, אפילו שאתה ידעת את החידוש הזה, אל תגיד לו, אני ידעתי את זה. הוא יקבל אחר כך חלישות דעת, ומחר לא יהיה לו חשק להגיד את זה. או אפילו המורה, לפעמים הרב, התלמיד, אומר לו, הרב, אומר לו, איזה פירוש. והרב יודע את כל הפירושים. ויגיד לו, מה אתה, זה דבר ידוע, וזה סתם לו את הפה. או בא לשאול אותו איזה שאלה, איזה שאלה זאת, זה בכלל שאלה. עם הארץ, אומר לו, זה מסכן, זה מחר, יהיה לו שאלה אמיתית, לא ירצה לשאול. לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד, אלא תגיד לו, יו, זו שאלה גדולה, חשובה, ואיזה חידוש נפלא זה, וככה לעודד אותו. אפילו שמחניף לו, הגמרא אומרת, אסור לחניף לאף אחד, חוץ מאשתו, בנו ותלמידו. לאישה תחניף לה, לא ככה אתה רוצה לקנות שקט, יש לך שקט. איזה סמלה, איזה טעם יפה, קמתה מטפחת, מה זה זופתת? זה קטעה, איזה מטפחת יפה פייה. לא ראיתי כזאת בכל העולם. הוא קנתה איזה עגילים לא עליכם, אחד ארוך, אחד קצר, מצלצלים ועקומים כאלה. איזה עגולים, איך הם עולמים אותך? איזה טעם טוב יש לך? פלא פלאים, אני 60 שנה אם הייתי במקצוע, לא הייתי יכול להגיע למה שאת מגיעה. מאותו נהיה שקט. אמרנו פעם, חכם בן ציון עליו השלום, אמר לאיזה בעיה קבוצה שבעלי תשובה באו אליו ללמוד, אמר להם, אני אדריך אתכם משהו, ותדעו, אם ראיתם את האישה, אז בעלי תשובה הם חמים, והיו אז גם בשיא החום שלהם, בחמי מזג, הם יכולים לשבור קירות ולהבקיע בטון, מה לא הם יכולים לעשות? אני תשמע, אם אתה רואה את אשתך עושה איזה בבית איזה משהו, נגיד, הרי עכשיו חזרה בתשובה מסכנה, עוד לא יודעת, לוקחת את הסחבה או את הסקוט או רוחצת כלים, זה שוחט בשבת, אל תגיד, אוי, זה שוחט בשבת וחלליה. אומר, היא תגיד את זה, תחכה מה יהיה עוד 5 דקות, היא תמצא עליך 300 עבירות מהתורה. היא תביא לך את שולחן ערוך, ותגיד, אתה עברת זה, עברת זה, אז לא תגמור. יהיה מלחמה, מלחמת עולם בבית. אתה תשתוק, אחרי 15 דקות, שהיא ככה יושבת רגועה ונחה, תגיד לה, בואי נראה את השולחן ערוך. תפתח לה את השולחן ערוך, ותגיד לה, בואי נלמד שנינו יחד. ותקרא לה מתוך הספר. זהו, ולא תגיד לה, את עשית. למה תסדיר בלק? אתה מתחיל איתה, היא תמצא עליך 300 תיקים אחר כך. אין כמו האישה יודעת מה הבעל עושה, הכל מה שעושה ומה שלא עושה. לכן, אומר, זה גם האדם תמיד צריך שכל לדעת איך זהו. ואומר אחרי זה הספר חסידים, ואם מכבדים אותך לפניהם, תקבל ואל תצטער. למשל מכבדים מישהו אחר לפני זה, שיבח אותו, ואתה אומר, מה, אני אגיבתי את החידוש הזה, ואני אמרתי את החידוש הזה, והם לא אומרים, קוחים לי את זה ממני, גנבו את זה ממני, אל תצטער, תשמח, ותודה לשם. ואם יכבדוך, אל תשמח, כי הכבוד והנאה בעולם הזה, ינקו מזכיותיך לעולם הבא. אז מתחיל את זה. אז זה באתי להגיד לכם, רב עזריאל הלדסהיימר, היה רב של גרמניה, גאון גדול, עד היום מביאים תשובות שלו, מרן חכם עובדיה שיחיה, כמעט אין תשובה שלא מזכיר אותו, שוט, כך זה נקרא, שאלות ותשובות, רב עזריאל הלדסהיימר. אז הוא היה תמיד חכם עצום, הוא בחושן משפט מביא דברי מרן הבית יוסף, בחושן משפט, על מה שנהגו אז בגרמניה, התחילו, היו משפחים את עצמם, עכשיו מי שהיה תורם, אז היום עשו לוח מנחושת בכניסה לבית הכנסת, הנדיבים האהובים והנעימים והנכבדים, וזה מר הקצין העצום, רודש צדקה וחסד, מיסטר נמבר וואן, שטפן דיס דיליקטס, והשני מיסטר הדה תרם סך $2,000, והוא תרם 100 יורו, והוא תרם זה, אומר זה אסור לעשות, כן מעריך שם בתשובה, ואומר את זה למדו מהגויים, הגויים כך עושים, שמי שתורם להם, משתורם, משנותן כסף, משבחים אותו, מפארים אותו, והכל הם עושים בשביל כבוד. אנחנו לא כך, אנחנו עושים בשם שמיים. אז הוא הוציא פסק הלכה שבבתי הכנסת, שיש להם בשער שם מכניסים שמות שתורמים עם הסכומים שהם נדבו, אומר לבטל את זה. הוא צועק. הוא אומר, זה למדו מהגויים. הרבה דברים היום למדו מהגויים, כל מיני עניינים בחנופה. אז חנופה אמרנו, זה טוב לפעמים לתלמיד שלך, כדי לעודד אותו. או לבן שלך. ילד קטן, ברך, יואו, זה לא איזה יופי, אמרת ברכה ואמרת זה, כדי שיתעודד. אבל, תעשה את זה כל הזמן עם אחרים, או כל מי שיש לו איזה מצווה שעשה, ילך כל הזמן לשבח את עצמו ויפאר וירומם ויהדר וינצח, לא טוב. וזה מה שאמרו, כל צדיק נכווה מחופתו של חברו לעתיד לבוא, שנאמר כי על כל כבוד חופה. אז זה מה העניין? אומר זה חופה. למה זה חופה? מה זה חופה? חופה מלשון חופה. חופה משהו מכסה. הרי למה עושים חופה? זה פריצות לקדש אישה בפומבי, במקום גלוי. רב מנגיד עמד מקדש בשוקה. רב היה נותן מלכות לאדם שהיה עומד באמצע הרחוב ונותן לקלה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי. זה הטעם שהספרדים נוהגים לעשות חופה בתוך הבית. אשכנזים מסיים סיבה אחרת, שהמהר"ל כתב שזה סימן טוב, אז עושים את זה תחת הרקיע שיש כוכבים, כאילו שיתרבה, התברכו. אבל אנחנו הספרדים לא נהגנו בזה. דווקא מילה עכשיו מה שספרדים עושים כך, זה אל תיטוש תורת אמך, אסור לעשות כן. זאת ועוד, יש פוסקים שכותבים, שספרדים שעושה את זה, יש בזה פריצות. מה זה פרוץ? אתה עומד בחוץ ואתה מקדש אישה, קדשים אישה בתוך הבית, זה לא צנוע, אנחנו צריכים צניעות. אשכנזים זה לא מדין חלילה פריצות, הם בגלל שהם עושים כן, זה מנהג אבותיהם בידיהם, שהם עושים כן בשביל ברכה. שיש גולה על כוכבים, אבל אנחנו לא אין לנו את המנהג הזה, אז זה צריך לזה. עכשיו למה הצדיקים בגן עדן כל כבוד חופה? למה מכסה? אומר, אתה יודע למה חופה? אומר, זה חופה זה שזכה פה שלא פרסם את עצמו, שנזהר לעשות צדקה בסתר וכיסה את מעשיו. הוא לא הרבה מצוות, כיסה אותם, זה יש לו שכר. כמה מעשה ידוע, בזמן תוספות יום טוב, היה לו בעירו, תוספות יום טוב, חי לפני 400 שנה, הוא תלמידו של מהר"ל מפראג, היה לו בעירו, בעירו פראג, היה יהודי אחד שקראו לו שמעון הקמצן, כך קראו לו, כי אף פעם לא נתן צדקה, לא נתן צדקה, והנה יום אחד מת, בקושי היה מניין לקבור אותו, קברו אותו באיזה מקום בזוי, בבית העלמין. אמרו זה שמעון הקמצן, לא נתן צדקה, מה נעשה לו? ואפילו קבר לא רצו לבנות, המשפחה באה לעשות, אמרו להם לא, נשים רק אבן אחת, זה הכל. טוב, עבר שלושה שבועות, חודש מהפטירה שלו, פתאום היה שם איזה 100-200 משפחות עניים בעיר, שהיו מקבלים בשר מהקצב כל יום שישי לכבוד שבת, הפסיק לתת להם. היה מקולת, היה נותן להם לחם ושמן וחיטים, גם כן הפסיק. אחר כך היה ירקן שהיה נותן להם ירקות, מחלק לעניים כל שבת, כל יום שישי, מכסה סל שלם מה שהם צריכים לפי מספר הנפשות שיש בבית. ככה היה נותן לכל אחד ולא משלמים פרוטה. פתאום אין. שבועיים שלושה שנפטר שמעון הקמצן. באו עניים, התחילו לצעוק, אין לנו אוכל. הלכו לחנויות שם, הם הפסיקו לחלק להם. ריקים, החנויות ריקות, אין להם כלום. נגמר כל המלאי. מה באו הבית דין? אמרו לרב. הרב קרא להם שלושת הסוחרים האלה. אמר להם, מה קרה? אתם הייתם כל הזמן מחלקים חינם. שנים אני מכיר אתכם. אמרו לו, נכון. אבל מה קרה עכשיו? הרב, אנחנו לא יכולים לגלות. אנחנו השביעו אותנו שלא לגלות. היה מישהו תורם בסתר, ואנחנו היינו מחלקים ומשלמים, משלם לנו קרן עם קצת רווח. באמת הרווחים קצת פחות, אבל אנחנו היינו מחלקים בשר חינם, לחם חינם, חיטים חינם, שמנים חינם, וגם כאן ירקות חינם עם פירות. אמר הרב, זה לא עסק, הביא אותם, ישיב בדין, אמר להם, אני גוזר עליכם שתגלו, נעשה לכם מטרה. מה המומה? אמר להם, ככה זה. עשה להם מטרה. ואז הם גילו שזה שמעון הקמצן, היה נותן הכל בסתר, ולא רוצה שידעו, ולכן עשה הכל בסתר. אז כל הממון היה נותן לאלה, והוא בדק בדיוק, היה לו בולשת טובה, לדעת מי בדיוק אני, או מי מתחזק כעני, יודע בדיוק, והיה, אלה היו מקבלים את זה שלהם. שמע את זה הרב, עשה ב-30 הספד גדול לשמעון הקמצן, ועכשיו צריכים איזה 100 עשירים כעת, וכולי, היי ואולי, אולי יפחסו את מה שהוא היה נותן על כל שבוע, לכל הזהו, אני. חצי מממונו היה נותן. עכשיו, איך יתקן את זה שקברו אותו מקום בזוי? ציווה הרב תוספות יום טוב שכשהוא ייפטר, יקברו אותו שם לידו. וחפרו שם הקבר כבר לרב בחייו, ושם מצבה כתב את שמו, יום טוב הלר היה שמו, רבנו יום טוב הלר, בעל התוספות יום טוב. גאון אדיר היה. וכן היה, עד היום הקבר שלו ידוע, לידו שמעון הקמצן. כתוב שמעון הקמצן, פה כתוב רבנו יום טוב הלר. הכל זה להורות שהאדם כמה זכרו שעושה בסתר. שזה אחר כך זוכה חופה. כמה שעושה עוד מצווה ועוד מצווה, ולא רק מצווה של צדקה. כל דבר טוב שעושה את זה בסתר, נסתרות השם אלוקנו, זה אומר הרב מעבר יבוק, שכרו ישירות מהשם יתברך, והמלאכים לא רואים. והשכר הוא פי כמה, ולא יכולים לקטרג עליו, כי אף אחד לא יודע, זה סודי. רק קדוש ברוך הוא יודע כמה שכר הוא מקבל. מהעולם הזה ומהעולם הבא. השם מזכה אותנו, להיות מעבדיו הנאמנים, לעבוד אותו בלב שלם, נפש חפצה, וזכות רחל אמנו.